שלום וברכה. ספר מלכים הוא רכבת הרים שמעיפה אותנו מגבהים, חלומות גדולים שמתחילים במלוכתו של שלמה המלך הצדיק, שמבקש מהשם רק חוכמה ודעת להנהיג את ישראל ובונה את בית המקדש שהשכינה שורה בו. דרך נפילתו של שלמה, פילוג הממלכה בשל כך. לאחר פילוג הממלכה אנחנו נפגשים עם ממלכת ישראל שהולכת ומדרדרת, עבודה זרה, רציחות של מלך אחרי מלך עד חורבנה העגום. ומאידך שושלת בית דוד שגם היא הולכת ומדרדרת עד שבתקופת מנשה הוכנסה עבודה זרה לתוך המקדש פנימה. ירושלים התמלאה בדם חפים מפשע, התנדנדה בין מלכים צדיקים לרשעים מרושעים עד חורבנה הנורא. כשעולה שאלת אמירת ההלל ביום העצמאות, אני תמיד אומר שאלה שלא אומרים הלל כי יש בארץ חילולי שבת, כי יש בארץ חוסר צניעות, צריכים לקרוא את ספר מלכים, להבין ש... מדינת ישראל של היום, למרות שיש לה עוד מרחק גדול ללכת קדימה, היא גן עדן ביחס לחלקים נרחבים מאוד של תקופת בית ראשון, ודאי גם של בית שני. אם נחלק את ספר מלכים, נגלה שהוא מחולק באופן מאוד מאוד ברור לשלושה חלקים. עשרת הפרקים הראשונים עוסקים במלכותו של שלמה, כששני פרקים מתוכם עוסקים בתיאור בית המקדש. לאחר מכן רוב רובו של ספר מלכים עוסק בתקופת הפיצול שיש בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, והפרקים שסוגרים את מלכים מדברים על, או מלכים ב', מדברים על חיי ממלכת יהודה לאחר חורבן שומרון. רוב רובם של סיפורי ספר מלכים עוסקים דווקא בממלכת ישראל, הגדולה מבין שתי הממלכות, שהתקיימה לאורך של יותר מ-200 שנה עד חורבנה. ועיקרה של ממלכת ישראל היה בשתי שושלות מלוכה. שושלת בית עומרי, שמשלה לאורך של כמעט 50 שנה, שהמלך הדומיננטי ביותר שלה היה אחאב, ששלט 22 שנים. ושושלת בית יהוש, השושלת המשמעותית ביותר בממלכת ישראל, ששלטה כמעט לאורך מחצית מתקופת ממלכת ישראל, כ-100 שנה קצת יותר. הדמויות הדומיננטיות ביותר בשושלת בית יהוש, היו כמובן יהוש, המהפכן הגדול, ששולט לאורך של כ-28 שנים. וירובעם השני, שמשיב את גבולות ישראל לגבולות שמזכירים את תקופת שלמה המלך, והוא מושל כ-41 שנים. המאפיינים של שתי בתי המלוכה הנ"ל, זה מהפכות ששני בתי המלוכה הללו חוללו בעם ישראל. נתחיל במהפכה של בית עומרי. עומרי ובעיקר אחריו אחאב יצבו את המציאות החברתית בממלכת ישראל. ממציאות שבה זה רוצח את זה, מציאות שבה חיי המלכים בוודאי, אם חיי המלכים כך ודאי שחיי האדם הפשוט לא היו שווים כקליפת השום. רוב מלכי ישראל שלפני בית עומרי בעצם לא מתו מוות טבעי, אלא נרצחו רובם לאחר זמן קצר מאוד. ואם כך במערכת השלטון שהייתה כל כך רעועה, אז דמיינו לעצמכם איזה בוקה ומבולקה הולכת בדרכים איש את רעהו חיים בלעו. ומגיע עומרי אחאב שמייצבים את השלטון, בונים מרכז שלטוני חדש בשומרון. את המציאות החדשה שנוצרה מתאר רבי שמואל ברב נחמן בדברים רבה ה', שהוא אומר שדורו של אחאב עובדי עבודת כוכבים היו והיו יוצאים למלחמה ונוצחים, ולמה הם היו מנצחים במלחמה שלא היו ביניהם דילטורים, לכן היו יוצאים למלחמה ונוצחים. כלומר, הניצחונות הגדולים שהיו בדורו של אחאב נבעו מכך שנוצר שם דור שכל אחד שומר על כבוד חברו, אין לשון הרע, אין רכילות, יש בריאות חברתית מרשימה. וכל זה קורה אחרי שנים רבות שאפילו חומות וחל, חומות וחל משמר, לא יכלו למנוע רציחתם של מלך אחר מלך בממלכת ישראל. עכשיו, הבריאות והביטחון החברתי שקיים בתקופת אחאב, הבריאות הזאת מתוארת בסיטואציה מדהימה, שבה אחאב המלך הולך אחרי שלוש שנות בצרות נוראיות, שכמו שאנחנו יודעים, דרכם של שנות בצרות הם לערער את כל מערכת החברתית. אחאב הולך לבדו לחפש אוכל עם, והוא לא חושש לחייו, לא חושש שמישהו יתפוס וירצח אותו. זו סיטואציה שאפילו לא הייתה דמיונית בשנים שקדמו לשושלת בית עומרי. אז זו המהפכה הנפלאה של עומרי, ובעיקר של אחאב, בריאות חברתית. אבל יחד עם זאת, אחאב שנושא לאישה את איזבל, ביתו של מלך צידון, בעקבות זאת מכניס לממלכה את העבודה זרה, והופך אותה לעבודת האל הרשמית. וכעת גם בדורות ש... קדמו לשושלת בית עומרי, גם בדורות האלה הייתה עבודה זרה בישראל. אנחנו מכירים את זה כבר מתקופת השופטים שארץ ישראל מלאה בעבודה זרה. זה קורה גם בתקופה הקודמת, אנחנו מוצאים את זה בתקופת שלמה המלך. אבל בית המלוכה בדרך כלל שומר על עבודת השם כעבודת האל המלכותית. אחאב שינה את זאת. ונביאי השם שיצאו כנגד זה נרדפו ורבים מהם נרצחו. ואחאב ואיתו העם פסחו על שני הסעיפים, בפרונט הם שמים את הבעל ואת האשרה. זו הייתה השחתה נוראית של העם. פתאום נדמה שחזרנו לתקופה של גדעון, שבה מי שקורט את עץ האשרה ושוחט את פר העבודה זרה, ומקריב אותם את הכל להשם, נחשב ככופר, ואנשי העיר שלו רוצים להרוג אותו ככזה. אז אלו שני המהפכות שבית עומרי עושה. מצד אחד, מהפכה חברתית, וגם, אגב, גם מהפכה מדינית, יוצרת בריאות ועוצמה אדירה לממלכת ישראל, אבל רוחנית יש השחתה נוראית. המהפכה של בית יהוא ברורה יותר. אחרי שהוא משמיד את בית עומרי, הוא מחזיר את עבודת השם למרכז הבמה, הוא הורג את נביאי הבעל, הוא מוריד את תומכי עבודה זרה למחתרת, ומכאן ועלה נביאי השם הם אלו המדברים הראשיים. אז נעזוב לרגע את בתי המלוכה, ונתבונן בנבואה שבספר מלכים. נביאים שונים מוזכרים בספר מלכים, אבל שני נביאים מרכזיים יש, שמלווים את רוב הספר, והם אליהו ואלישה. לא ברור כמה שנים פעל אליהו, התחיל את נבואתו בימי אחאב, לא ברור מתי, כמו אנחנו יודעים שאחאב שלט 22 שנה, אליהו מתנבא גם לאחזיה בנו של אחאב, ששלט שנתיים, הוא מנבא לו על מותו, כך שככל הנראה אליהו עולה בסערה השמיים, או ממש בימים האחרונים של אחזיה, או איפשהו בתחילת שלטונו של יורם בן אחאב, שמלך אחריו כ-12 שנים. יורם, שהיה המלך האחרון משושלת בית עומרי, במהלך תקופת שלטונה אנחנו פוגשים את אלישה כנביא, שאנשים מגדירים אותו ככזה שיצק מים על ידי אליהו, כלומר אליהו כבר לא נמצא, ואלישה עדיין מיוחס לאליהו. אז כמה שנים פעל אליהו? לא ברור. אולי 5 שנים, 3 שנים בתקופת אחאב, ועוד שנתיים בתקופת בנו, אחזיה, אולי 6 שנים, אולי 10 שנים. לא ברור, לי נדמה שאליהו פעל שנים מועטות. אלישע כאמור מתחיל את היותו כנביא המרכזי בישראל איפשהו בדמדומי שושלת בית עומרי, בתקופת יורם בן אחאב. נבואתו נמשכת על פי חז"ל במדבר רבה כ-60 שנה. הנבואה שלו נמשכת לאורך שלטונם של יהוא ששולט 28 שנים, של יהויחז בנו של יהוא שמולך 17 שנים, של יואש בנו של יהויחז ששלח 16 שנים, ובמהלך שלטונו של יואש נפטר אלישע. עכשיו, ההתחשבנות הזאת, שהיא קצת תרחנית, היא מאוד חשובה, כי היא בעצם מציגה לנו את העובדה שאליהו בעצם הוא נביא שכל הנבואות שלו מתכתבות עם מלכותו של אחאב ובניו, ואילו אלישע, למרות שהניסים שעשה מופיעים כמעט כולם ברצף אחרי עליית אליהו השמיימה, ורק אחר כך מופיעה המלכת יהוא, ברור שרוב הפעילות הנבואית, ההנהגתית, רוב הניסים שעושה אליהו, היו בתקופת בית יהוא. והעובדה הזאת משליחה על דרכי הפעולה של אליהו ושל אלישע. כשאנחנו מתבוננים באליהו ואלישע, הרבה יותר נחמד להתחבר לאלישע. הוא הדין, הוא כמעט לא מפעיל את מידת הדין, למעט הסיפור של הדובים שהורגים את אותם 40 ילדים. כיף להתחבר לניסים שהוא עושה. הוא מסתובב עם המוני בני נביאים, נדמה שהוא הרבה יותר פופולרי מאליהו. אליהו הקנאי, אליהו הבודד. ולמרות שנדמה שאליהו יותר מצליח ומתכתב באופן נעים יותר עם רוח עם, מתקן ולא נלחם, מבין השניים אליהו מקבל מעמד של נצח. ולא רק על ידי העם, אלא בראש ובראשונה על ידי השם באופן שבו השם לוקח את אליהו מאיתנו. אבל מדוע? אליהו מנסה להחזיר את אחאב בתשובה. ואחרי שיורדת אש בהר הכרמל, נדמה שאחאב כבר ממש בדרך לשם. סביר להניח שכל העם, כאשר כל העם נופל על פניו וזועק בכרמל, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, גם אחאב נופל על פניו איתם, וגם הוא בהתרגשות עזה מקבל עול מלכות שמיים וזועק השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, אבל כשאחאב חוזר לארמון שלו ביזרעאל ומספר בהתרגשות לאיזבל על הקורות אותו, איזבל אשתו שולחת אותו לשתות שוקו, להירגע, וחוזר לתפוס במושכות. אליהו יודע שהתיקון של עם מתחיל מהראש. מלכי ישראל הובילו את העם אל פי פחת, בכוחם היה לתקן את עצמם ואת העם. הם היחידים שיכולים לתקן את החורבן הגדול שהם עשו. אלישע, לעומת אליהו, לא מתעסק בכלל בעבודה זרה. אלישע מתעסק בחסדים לאנשים, מאישה שאין לה ילד, דרך אישה שמצויה בחובות נוראים ורוצים לקחת את ילדיה לעבדים, חסדים לתלמידים שלו, חסדים לנאמן שמצביע רם שמצורע, שהבראתו מהצרת, תלמד את אומות העולם שיש נבואה בישראל, כמו שאומר אלישע למלך, יבוא נא אליי וידע כי יש נביא בישראל, וגם כמו שמודה אלישע שר צבא הרם, הנה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. אלישע לא מנסה לתקן את העבודה הזרה. מדוע? הרבה שנים חשבתי שאלישע פשוט התייאש מהמלוכה. אם אליהו לא הצליח לתקן את המלכות, אז אי אפשר לתקן את המלוכה. אי אפשר להחריט את העבודה הזרה, אז פשוט נעשה טוב לעם. נביא אותם להכרה שיש נביא בישראל על ידי חסד. אבל נדמה לי שהסיבה של אלישע לא נלחם בעבודה זרה היא העובדה הפשוטה שיהו עושה את זה בשבילו. אלישע רוב חייו היא תחת הנהגת בית יהו. והמלכות של יהו החזירה את עבודת השם למקומה הראוי, עדיין היו פסילים בדן ובית אל, אבל כולם עובדים את השם. אין יותר נביא בעל או נביא אשרה, בכל אופן לא בגלוי. הם ירדו למחתרת. מי שמסתובב זה מקלות של נביאים שצובים על דתו של אלישע, ומלכים שמכנים את נביא השם בתואר אבי. מלכי ישראל אומנם עדיין מפספסים, בניו של יהו שוב עושים את הרע בעיני השם, אבל הם יושבים עם גחזי ורוצים לשמוע סיפורי חסידים על הנפלאות של איש האלוקים. ההבדל בין החיים של אליהו לחיים של אלישע הוא הבדל תהומי. אליהו בורח מאת המלך פעם אחר פעם, מתוך הבנה שהמלך, בעיקר איזבל, יחסלו אותו ברגע שהוא יגיע לאזור השליטה שלהם. לעומתו, אלישע חי לאורך שנים בשומרון או בסביבותיה, הוא ידוע כנביא שבשומרון, הוא נתפס אצל מלכי ישראל כדמות מופת. אלישע מכוון את מלך ישראל בתחומים שונים. זקני ישראל יושבים לפניו כתלמידים לפני רבם, כמו שמצאנו בפרשת הרעב שבשומרון. וגם אם מלך ישראל ברגע של יהוא, שנובע מתוך איזה טירוף דעת של העם, רוצה להרוג את אלישע, כמו שמצאנו באותו רעב, שאחרי שמלך ישראל שומע על ההסכם של אכילת הילדים בידי אמותיהם, הוא מחליט להרוג את אלישע, הדבר הזה קורה כי כנראה למלך ברור שאלישע שולט על הכל, הוא יכול למנוע אם רק ירצה את הרעב בשומרון, הכל נמצא בידיים שלו, הוא נדמה לו כאדם שהכל תחת ידיו. אליהו נאבק בנביאי הבעל, מול אלישע לא עומדים כל נביאים אחרים, אלא רק נביאי השם, כל השאר מצויים במחתרת. אמנם העובדה שאלישע לא מתעסק בעבודה זרה צריכה עיון, שהרי כאשר מקבל אליהו את הציווי למשוך את אלישע לנביא תחתיו, מתבאר לאליהו שמשימתו של אלישע ביחד עם יהוא מלך ישראל וחזאל מלך הרם הוא להחריט את עובדי עבודה זרה. כמו שהשם אומר לאליהו, והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. אז איך יכול להיות שאלישע לא מתעסק בהחרטת עבודה זרה? נדמה לי שההשתתפות של אלישע בפגיעה בעובדי עבודה זרה מסתכמת גם בשליחות נביא למשוך את יהוא למלך, וגם בהריגת אותם 40 ילדים שנפגעו אחרי שלגלגו על אלישע. ככה ברבנל מבאר שחזאל הורג בישראל שעובדים עבודה זרה בשדה הקרב, אבל כמו שאתם יודעים, משפחת המלוכה ונביאי הבעל לא היו לוחמים בשדה הקרב, ולכן יהוא בנמשי הורג את אנשי המלוכה ואת נביאי הבעל. ומה עם אותם ילדים שעדיין לא הגיעו לידי חיוב, אבל הנבואה ראתה שאין בהם לחלוחית של טוב ורק רע עומד לצאת מהם? אז אותם ילדים, 40 במספר, נהרגו על ידי אלישע. נסכם. אליהו הנביא הבודד שעומד מול שושלת מלוכה עוצמתית, שעושה תיקון חברתי ומדיני עצום ונפלא בעם ישראל, ובצד זה משחיתה בצורה נוראית את כל העולם הרוחני שלו. אליהו מנסה לתקן את המלכות. הוא מבין שהתיקון יכול להגיע אך ורק מתוך בית המלוכה. הוא עומד לבדו, נרדף, בודד, כמו שהוא זועק בכאב בהר הכרמל, אני נותרתי נביא להשם לבדי. ולמרות המציאות הזאת הבלתי אפשרית, ולמרות שאיזבל היא האדם אולי הכי חזק בכל הדור ההוא בממלכה, כשאליהו הולך לקראת עלייתו לשמיים ביומו האחרון, הוא ואלישע שהולך איתו, פוגשים קבוצות של נביאים בכל מקום שבו הם מגיעים, גם בבית אל, גם ביריחו. כלומר, אליהו עוזב את העולם הזה מתוקן יותר. הוא לא הצליח להביא את אחאב למקום שבו הוא רצה להביא אותו, אבל אחאב לאחר הכרמל היה אחר. הוא לא נתן יותר להחריט את נביאי השם. אליהו לא קשה לגמרי. הוא הכין את העולם לתיקון הבא, לתיקון של אלישע. אז אמנם להתנבא במציאות של יהוא צריך את אלישע, אבל היכולת של יהוא לתקן ולהוביל את אותו תיקון רוחני נובע מתוך התיקון של אליהו. וזאת אולי הסיבה שלא אלישע מושך את יהוא למלך, אלא הוא שולח כשליח את אחד מבני הנביאים. לומר שזה לא מכוחי, אלא כל מכוח שליחותו של אליהו. אליהו ואלישע שני נביאים שונים באופיים. ולמרות השוני הדרמטי ביניהם, אלישע הולך מכוחו של אליהו, מכוח יציקת המים על ידי אליהו. מכוח יציקת המים על ידיו של אליהו שעוצר את המים, יכול היה אלישע לרפא את המים ביריחו. לפעמים בשביל להוריד אל העולם חסד גדול, צריך להקדים לו את אליהו.